بدخن.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף, orf.org.il, או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף. של רדיו סול בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, אופר לוין באולפן, דרור בוקצ'ין מאזין לנו מהבית, אולי ישלח לנו שאלות. צהריים טובים, תלבר, מה המצב?
צהריים טובים,
אופר. אתה צריך להקריב, קצת להתקרב ולהקריב את המיקרופון אליך.
צהריים טובים.
תקריב את כל המתקן, את כל המתקן, כן, כן.
כן, צהריים טובים למאזינינו וצהריים טובים, אופר.
מה המצב, טל?
הכל טוב.
הכל טוב, טוב, אז בוא נלך הביתה. שמענו את התוכנית של גידי לוויתן, נתן לנו אנרגיות, אנרגיות. מקשימי החלומות, איזה מוזיקה, גידי, תודה רבה. הוא יהיה כאן גם שבוע הבא. מילה וחצי בזמן שאני מתייג אותנו בפייסבוק, ספר מי שלא מכיר, גילוי נאות, טל ואני שותפים, בעסק שלנו רילס, פתרונות מימון ריאליים, מלווים לקוחות לכל מה שקשור להליך הדירה שלהם מהצד הפיננסי, אבל טל, בוא...
אני טנטי.
אני קטונתי.
אנחנו עוד פעם לא רק מלווים מהצד הפיננסי, אנחנו מה שנקרא מלווים גם מהצד של המנטלי, אני אומר פסיכולוגי והכל, מה שנקרא ליווד...
פסיכיאטרים של נדלן, נקרא לזה ככה.
מה שנקרא זה, הרקע שלי זה 22 שנה, אני רואה חשבון בהשכלה, תואר שני במנהל עסקים ושני תוארים ראשונים, גם בחשבונאות וגם במימון.
היה לך משעמם, למדת הרבה, נכון? אתה חרשן.
צריך את הכיוון הזה, קצת הידע להרחיב אופקים. מלווה חברות, מלווה פרטיים, וזה מה שאנחנו עושים. כן, בין החברות שלנו סתם זה ניצבה, אזורים, פרויקטים של יוד נבו וכדומה.
יוד א' נבו, כן. אוטוטו נפתח הבניין הרביעי או חמישי, כבר אני לא זוכר. כן, ואנחנו, אנחנו כבר כמעט 10 שנים, אנחנו מכירים לך שקצת יותר מ10 שנים, אבל אנחנו בעסק, אני אגדיר את זה, אנחנו בעסק ביחד 8 שנים?
8.5.
במאי, לא, במאי, מאי, יוני. יוני, יולי, אני צריך לראות מתי נקבל את החשבונית של הדומיין, או מה שזה לא יהיה, ואז אנחנו נדע בדיוק כמה זמן עברנו, אבל כן, 8 שנים ביחד, עושים את העבודה ביחד, משותפים. כן, ועכשיו אנחנו ככה, אולי ככה במילה וחצי, נצלול לתוך ה... אמרנו, נעשה, אני מערך כאן בתוכנית המון המון אנשי נדלן, ומדברים המון נדלן ועל בנייה, ותמיד יש לנו את ריקו שלא יודע למה הוא לא ענה לי היום. ומשכנתאות זה איפשהו תמיד בשוליים, אני כן מדבר, אבל בחודשיים האחרונים נהיה כאן טרפת. גם אנחנו רואים עכשיו את הדוחות של הבנקים, אנחנו גם היינו לפני חודש וקצת באילת בכנס התאחדות יועצי המשכנתאות שכיכבו שם חברות חוץ בנקאיות, חוקיות כמובן, לא שוק אפור כאלה דברים. עירכנו גם את אחד החבר'ה מטריה, וגם אנחנו שומעים כתבות על ימין ועל שמאל, ריביות המשכנתה המטפסות, אנחנו מרגישים את זה לבד בעצמנו ביום יום שלנו, מדדים. והיום שפתחתי חדשות בבוקר, אני תמיד קם בבוקר, רואה חדשות ככה להבין מה קורה, וזהו, זה הצריכת חדשות היומית שלי. אני מבין שאמורים לעלות כאן לארץ קרוב לשום 40-50 אלף, אני בא להגיד שקל, חברים, עולים חדשים בזמן הקרוב.
נכון, אמורים לעלות.
איפה שמים אותם? לזוגות צעירים אין כאן מקום בארץ, איפה שמים אותם?
זה מה שנקרא משבר נוסף שאנחנו נמצאים, ואנחנו נמצאים כרגע בסוף של מה שנקרא שני משברים, אחד הקורונה, שתקוותנו שלא יהיה גל נוסף, אבל...
גם יהיה גל, אנחנו כבר לא, זה לא מעניין אותנו.
אבל הוא משבר הקורונה, המגפה העולמית, משפיעה עלינו מבחינת הנדלן, יש לנו כרגע השפעה נוספת של המלחמה מבחינת עלייה, ויש השפעה כלכלית, ואני חושב שהתוכנית היום צריכה לדבר היום זוג צעיר, או כל מי שקנה נכס נדלן, או על הנייר, או שמתכנן לקנות נכס נדלן, קדימה בשנה הקרובה, צריך להבין היום שיש לו מה שנקרא שינוי דרמסטי ודרסטי בכל נושא של המשכנתאות, עולם הנדלן יתייקר וימשיך להתייקר, וגם הבנה כרגע שצריך להיכנס כמה שיותר מהר ולחסוך בכסף, כי יהיה פה יותר יקר. כמו שאמרת, נתחיל מהקטע של 50 עולים, 50 אלף עולים,
אתה...
זה 10,000 דירות שצריכים לבנות, להכלס אותם, אז אנשים אומרים, אז הם לא יקנו נכס כי הם מגיעים עולים יחסית פחות עם המון וכסף, אבל הם צריכים קורת גג, וזה אומר היום שגם כיום, בוא ניקח את הצד האופטימי שאומרים שרק חסר 100,000 דירות בשוק הנדלן.
אם רגע, סליחה שאני כותב, אם אנחנו חוזרים לאחת הסיבות שמחירי הנדלן עולים ועולים, זה חלק גדול מזה, זה היצע וביקוש.
מאוד פשוט.
והיצע וביקוש קורה ברגע שיש לך שיעור מספר אחד בכלכלה, או במבוא לכלכלה, ברגע שיש לך X רוכשים, ו-X מינוס 20% קונים, וזה לא משנה אם זה בפלאפל או אם זה בדירות. אז ספציפית, יש לנו הרבה אנשים שרוצים לרכוש דירות, אין לנו מספיק בנייה, כולם רוצים לגור חיפה, נקרא לזה כן, בבין חדרה גדרה, אני יודע, אולי קצת אזור חיפה, קצת מוכנים היום לגור בטירת הכרמל, חלק מהחבר'ה, אבל... אף אחד לא רוצה לגור בנגב, מי שרוצה לגור בדימונה או בירוחם, אז הוא אומר, אני רוצה כבר צמוד קרקע, אבל באמת אתה קונה שם דירה ב2 מיליון שקלים, דירה שפה במרכז עולה 3.5-4 מיליון שקלים. זה יכול להיות שאת העולים האלה ישקנו בעיירות הפיתוח? שים את זה על הכיסא, אז זה לא יעשה רעש. יכול להיות שאת העולים האלה ישקנו בעיירות הפיתוח?
כנראה נסות שערות הפיתוח, מדברים אותם שכרגע ינסו בקיבוצים בפתרונות מהירים, אבל בסופו של דבר, כל הפתרונות המהירים האלה, גם לנסות לשכן אותם שם, צריכים לבנות. ואין כרגע למשק 10,000 דירות מוכנות ושעומדות על הטילם. זה אומר שכרגע...
אפשר להדפיס, לא? בסין מדפיסים, יפן מדפיסים.
יפן מדפיסים והכל, אבל אצלנו אתה צריך היתר בנייה, ואתה צריך תוכנית, ואתה צריך את הכל... והפתרונות שנשלפו ונאמרו היום בבוקר על ידי משרד האוצר שיכשירו את דירות עמידר, גם אני אומר זה, אוקיי, יש דירה שהיא לא ראויה למגורים, להכשיר אותה זה לוקח גם איזה חצי שנה.
להכשיר אותה זה מכרזים, זה עלויות, זה תוכניות, זה תקציבים, זה כל כך הרבה דברים שבסוף אתה גם תקבל. אתה יודע מה? נניח קסם, יכשירו אותה. יכשירו אותם. מה יקרה עוד 5 שנים?
חוסר. בוא נגיד ככה, השוק הציבורי חסר אנשים, אז בוא נגיד נכשירו אותם. גם היום עומדים כמעט מעל 5,000 ממשפחות שממתינות להיכנס למגזר הציבורי לדירות עמידר. אז אין. אז את הדירות האלה דיברו תמיד שיכשירו להם. אז עכשיו אנחנו מביאים 10,000 אנשים שמנסים למצוא להם פתרון. זה אומר כרגע שתי דברים. קורת גג יצטרכו לתת. אם המדינה תסבסד את זה כן או לא, זה אומר דבר ראשון שהצע וביקוש, שני גרפים שזה, כרגע הביקוש עולה ב-10,000, הוא משפיע בשני דברים.
ב-10,000 חידות דיור, זה עוד 10% מהצורך המשנתי.
נכון, זה אומר שיש לנו עלייה של שכר הדירה, כלומר עכשיו כל מי שיש לו שכר הדירה ואמור להתחדש, ימצא למצב שהוא מחפש עם עוד בן אדם, אם קודם הוא היה לו 10 אנשים שרצו לדירה, עכשיו יש את ה-11. משפחות שרצות על הדירה, כלומר...
שיכול להיות שגם המשפחה 11 היא מקבלת איזשהו סוג של סיבסוד מהמדינה, כי היא עולה חדשה.
נכון, היא מקבלת כסף מהמדינה, והיא מקבלת מה שנקרא שכר דירה.
זה לא סטודנט שצריך לגייס את הכסף מהעבודה או משהו כזה.
נכון, וברגע שמה שנקרא שוק הסחירות, גם המוסדי שנכנסו כבר כמה חברות בנייה וגם הזה, מעלים מחירים. זה לא בכדי שראינו את חברות הבנייה הגדולות היום, כמו אזורים, אפריקה, ישראל, וכדומה, ונצבה, הופכים בניינים שלמים לבניינים למגורים לטווח ארוך.
כמו, אבל כמו בונים, בארצות הברית.
נכון, אבל הם בונים על זה על שכירות, שהשכירות תעלה. לא, החוק לא קבע להם שיש להם שכירות גבוהה, הם מזכירים במחירי שוק. והמחירי שוק שיש את, מה שנקרא ביקוש גבוה על ההיצע, המחיר עולה, כלומר אנחנו כרגע צופים בשנה הקרובה, מלבד העלייה שכבר ראינו בשכר הדירה,
עלייה רגילה, הסטנדרטית.
עלייה רגילה, לא, עלייה רגילה הסטנדרטית, ותוסיף לזה את העלייה של הקורונה, שהבינו שצריכים היום בית וקורת גג, אז כולם זה, אז אנחנו רואים כבר שני עליות. עכשיו אנחנו רואים בגלל המלחמה עלייה שלישית. כדוגמה, אם לפני כשנה, שנתיים, בהרצליה, סתם למשל, דירה שכירות, יכלת למצוא דירת 4 חדרים סביב ה-5,800, היום אתה כבר מדבר מעל ה-7,000 שקל, בגלל הקורונה, ועכשיו יוסף. כלומר, ברגע שההיצע יורד והביקוש עולה, אז אנחנו רואים את הדבר הזה.
אבל, סכם, מצד אחד, אני לא רואה את אותם 10,000 עולים נכנסים לשוק מחפשי הדירות, שנמצאים שם הייטקיסטים היום, שרוכשים דירות במרכז תל אביב, או בהרצלי אפילו, או בכפר סבא, או בעוד השרון במחיר ממוצע של 3 מיליון ומעלה, כוכבית, בלי תל אביב. אני לא רואה אותם נכנסים יותר מדי.
הם לא מגיעים לשם, אבל הם יתחסו לך אוכלוסייה אחרת שהלכה לפריפריה, והם ימצאו תונה, ואז זה פשוט מה שנקרא אבולוציה. אוכלוסייה יותר חזקה מהפריפריה תעבור יותר למרכז.
מה שנקרא, יש לנו חילוף, התור מתחלף. כלומר, אם היום יש חבר'ה צעירים ששוכרים בבאר שבע, בוא ניקח סטודנטים ששוכרים בבאר שבע, פתאום יש מישהו שאולי יסכים לתת כמה שקלים יותר, ולהוציא את החבר'ה מבאר שבע, את השוכרים, כי הוא מקבל סיבסוד מהמדינה, כי הוא לא יכול לקנות דירה, כי הוא גם משפחה. ואותו שוכר יגיד, אוקיי, אני מעדיף את המשפחה הזאת, מאשר סטודנט שיחריב לי את הבית, לכאורה,
עוד שנה יעזוב אותי, מאשר פה אני מקבל סיבסוד של כמה שנים, שאני יודע שיש פה עוגן,
אתה יודע,
עוגן פיננסי קדימה, ולכן אנחנו נראה את ה...
חלק מהליוויים שאנחנו עושים, אנחנו מלווים כל... זה עכשיו נופל לי שום סוג של הסימון, שאתה רואה המון המון, לצורך העניין, בשכונת הדר בחיפה, שזה אזור של מעוז, מאוד מאוד, לא רוצה להיות... גזען או משהו כזה, אבל יש שם המון המון חבר'ה מיוצאי ברית המועצות לשעבר, שגרים שם בסחירויות, כי ידם לא מצליחה להביא אותם לדירה. אז אני חושב שיהיו לנו עוד ועוד ועוד שכונות כאלה. אם ניקח שכונות, כן, זה מה שיקרה.
זה מה שיקרה, ולכן עוד פעם האוכלוסייה יותר, כאילו טיפה יותר סוציו-אקונומית יותר חזקה מהם, תצא מהשכונות האלה כי אין לה ברירה, ותעבור לשכונות טיפה יותר יקרות, וכך אנחנו נראה את הדחיסה קדימה, שאנשים שפעם גרו בשכונה טיפה פחות טובה, אבל שימו בגלל זה פחות, אבל השכר הדירה יעלה, יגידו, אוקיי, אם אני כבר משלם כבר את ה-3,000 או 4,000 שקל, אני אעבור טיפה יותר למרכז.
אז יש כאלה שמרוויחים ממלחמות, לא...
יש אנשים שמרוויחים ממלחמות, אבל אנחנו כרגע מדברים על שוק הנדלן, ואנחנו רואים אחד את ההיצע.
אני התכוונתי לקבלנים או בעלי הנכסים.
כן, אז אנחנו עוד שנייה, אנחנו ניגע בהם גם בזה.
אותם זוגות צעירים, אבל כיום, אם אני לוקח זוג צעיר שרצה לקנות דירה ב... אז זהו, בשכונת קפלן בכפר סבא, יוספטל בכפר סבא, לא דירות יקרות, דירות של 1,400,000. היום כנראה שהדירה הזאת תהיה הרבה יותר יקרה לו.
הדירה הזאת תהיה יותר יקרה מכמה דברים. אחד, היום תשומות הבנייה הולכים וכאילו מה שנקרא מתייקרים בצורה משמעותית, כי מה שנקרא גם רוסיה, בעיקר ואוקראינה, עם יצואנות של גם פלדה, גם ניקל, גם אלומיניום, בסדר גודל גדול, של סדר גודל של 20-30. עכשיו, שנוסיף לזה, ששכחנו, אבל באפריל 2020 שילמנו כמעט 4.5 שקל לליטר, והיום אנחנו כבר יושבים על 7, והיות ומחירי הנפט מעלים לנו עכשיו לכיוון ה-130, זה אומר שסוף החודש נתחיל להתקרב לכיוון ה-8.
אני בירידות לא שם גז בכלל.
חוסך, אבל
זה המצב. נוסע בלי מזגן.
שאנחנו רואים מה שנקרא מצד אחד את מחירי התשומות של הבנייה המרכזיות, שזה פלדה וברזל, שהולכים לעלות בגלל המלחמה, כי לא אין סחורות שמגיעות מרוסיה ואוקראינה. נוסיף לזה את עליית הזכוכית, את הניקל והאלומיניום, נמצאים את זה במצב...
המרכיבים העיקריים.
המרכיבים העיקריים פלוס הדלק. אנחנו כרגע צופים שחודש הנוכחי, בגלל עוד... לפני המלחמה, דיברו עכשיו שעוד 5 ימים מדד יעלה ב-1.2-1.4, מדברים כרגע שבין פברואר לאפריל אנחנו נעלה כמעט עלייה של 3-3.5% במדד תשומות הבנייה, שזה רק לסבר את האוזן של המאזינים שלנו. זה אומר שעל כל מיליון שקל שלא שילמת לקבלן זה 35,000 שקל נוספים. וכרגע, אם אנחנו מסתכלים על פברואר עד פברואר, אנחנו רואים עלייה של 7%. זה אומר שהצפי למדד תשומות הבנייה בשנה הקרובה, של מה שנקרא 2022, זה 9%. זה בערך 90,000 שקל על כל מיליון שלא שילמת.
עכשיו.
אז זה התייקרות ראשונה שאנחנו באים ורואים במחירי הנדלן. כלומר, מי ששקרה היום דירה סתם ב-2 מיליון שקלים, במחיר למשתכן או דירה רגילה מקבלן, והקבלן אפשר לו רק לשלם 1,000,000 שקל, ואת המיליון הבא הוא דחה לעוד 2 שנים, זה אומר כרגע שהדירה שלו לא עולה 2 מיליון שקל, כנראה תעלה 2,180.
אז זהו, 2,200 יתעלה לו בפועל. זה כן, שאנחנו לוקחים זוגות צעירים, שאנחנו מלווים זוגות, ואנחנו אומרים, אוקיי, אתם קונים דירה ב-2 מיליון שקלים, אנחנו תמיד באים ו... תמיד יש את השאלות מה עוד. ואז הם באים ומוסיפים לך את המתווך, ומוסיפים לך את המס רכישה, כמה שקלים אם יש להם, ואת האורך דין, ואת העלות של היועץ משכנתאות, ודמי פתיחת תיק בבנק, וכל הדברים האלה, ו... הרבה מהם מתעלמים מהדבר הזה שנקרא מדד תשומות בנייה. אני יודע שאתה ואני כן מסנברים ומוציאים להם את עם הפנס, ואני יודע שאתה ואני גם הרבה פעמים רבנו עם לקוחות וקיבלנו הרבה טלפונים, תודה רבה, אחרי התחילת העליות לפני חצי שנה שהיו ממש אינטנסיביות. אבל יחד עם זאת, נניח עכשיו כולם ירוצו לשלם את הכסף לקבלנים. פתאום, אתה יודע, אני לא מדבר מחיר למשתכן, ששם הקבלנים, יש להם את האפשרות לא לקבל את הכסף מראש. נניח, כולם רצו לשלם את הכסף לקבלנים. זה לא יכול להביא את הקבלן למצב, אופס, המחירים עלו לי ואני עכשיו בברוך?
לא, אני אסביר את זה גם למה. רוב מדד תשומות הבנייה, זה, הוא בא להגן על הקבלנים, זה נכון, אבל שפרויקט התחיל... כבר הקבלן כבר קנה את החומרים, וחלק גדול מהמרכיב שלו, שמושפע מעלייה של 9%, זה מרכיב הקרקע. הקרקע אצל רוב הקבלנים, כולל במחיר למטרה ומחיר למשתכן והכל, נקנתה לאור, בגלל הבירוקרטיה מזה, לפני 7-8 שנים. ולכן, היום העליית המדד היא יחסית קטנה, מה שבאמת התשומות שעולות. רוב הרווח שהיום הקבלנים עושים, זה על הקרקע.
בוא, אתה יודע מה, בוא נעשה רגע חישוב של איך אומר חברנו רוני, חישוב סנדלרים עיראקי, מטר בנייה חדשה, מדבר בנייה רוויה, אמור לעלות, בוא נניח, 7,000 שקלים למטר?
סדר גודל, מדברים היום על דירת 100 מטר, זה 800,000 שקל.
800,000 שקל זה עלויות. דירת 100 מטר, לא משנה כבר איזה קומה, וכך נתניה, בסדר? לא הלכתי, לא הרצליה, לא חדרה, באמצע. נניח, דירת 100 מטר זה 5 חדרים סביב, ומוכרים אותה היום ב-2.3.
בוא נעשה לכיוון שלנו של 2.2.
כלומר, 80 מיליון שקל, מי של החישוב הקל, מתוך זה משוייך לעלויות הבנייה נטו.
מתוך זה מה שנקרא 800,000 שקל זה, ומיליון 400 זה מרכיב הקרקע.
הלכתי, לא, בשביל שיהיה לנו חישוב יותר קל, כלומר, נכון. מיליון שקל, על זה יש לנו מרכיב הקרקע שקנו אותה לפני, כנראה 5, 6, 10 שנים, או אתה יודע, אנחנו מכירים גם הרבה קבלנים שקנו אותה לפני 7 גלגולים, שהסבא עוד קנה אותם. הרי קבלן, לא, הדור הבא הוא לא נהיה הייטק, בדרך כלל הדור הבא נהיה קבלן גם כן. עד הדור הנוכחי, אולי הנכדים פחות, אבל ויש שם את המרכיב של הרווח בתוך הסיפור הזה של הקבלני, שכנראה עומד על 20% בממוצע. כלומר, שאם אני באתי ועשיתי עם הקבלן הזה 20-80, מאוד יפה, כשאני עכשיו 20, שבור את הראש בעוד 5 שנים, בפועל, העלות האמיתית באותם עליות של 7% אמור להיות רק 70,000 שקל, לא, זה כפול שנה, אבל נניח 3 שנים, אז נניח 200,000 שקל עליות, ואם כשעשיתי 20-80, שיש לי כמעט 2 מיליון שקלים, 1,800,000 יותר נכון, פתוח, אנחנו מדברים שבסוף התקופה אני אקבל בחשבון עוד 400,000 שקל מדדים.
כן, ולכן מרכיב הקרקע פה הוא
50%.
הרבה יותר, בפועל בדירות של באזור המרכז הוא הרבה יותר, ואז
כי מן הסתם גם הקבלן, עם כל הכבוד, הוא לא קונה עכשיו מעכשיו, הוא לא מזמין תביא לי מחר, הוא הזמין את זה כבר לפני שנתיים, את החומרים. והוא סגר עם החברת ביצוע כבר עלויות מסוימות, ויכול להיות ריקו מהחברת ביצוע יבוא ויגיד לנו, אנחנו נדפקים בכל הסיפור הזה, כי לי יש כבר חוזה עם מחיר מוגן עם הקבלן.
גם הם מוגנים, והיום אנחנו מסתכלים היום שהעלייה בפועל אמורה להיות, אם אנחנו מסתכלים על 9, סביב ה-3% ולא 9, 6% מזה היא מרכיב הקרקע, שזה המרכיב העיקרי, ועלויות הפיתוח שכבר שולמו, כלומר, במרכיב של נדלן קיים, של דירה קיימת על ה... שהתחילו לבנות אותה, אין באמת עוד פעם 9% עלייה, עלייה צריכה להיות יותר נמוכה.
הרי אתה יודע, כל מי שיודע, לשים דירה בנתניה ב-2 מיליון שקלים, ולשים אותה במרכז תל אביב, המחיר הוא פי 2. לא בגלל שההובלה יותר יקרה, בגלל שהקרקע יותר יקרה. נכון. זה השורת... אולי קצת יותר קרקע, אתה שם את זה בתל אביב, אתה גובה הרבה כסף, אתה צריך לעשות קצת יותר שיש.
אז אתה עושה 100,000 שקל יותר, אבל רוב ההבדל בין, אם דירה שניקח את זה קיצוני, בין דירה בחיפה לדירה בהרצליה, כפר סבא או תל אביב, זה מעל 95% מרכיב הקרקע. גם אם עשינו את זה, נשווה אותה לחדרה, כלומר, הסטיב בנייה של מבחינת הסטנדרט בחדרה, תל אביב, יהיה אותו דבר, אולי אפשר של עוד 100,000 בגלל ה... אתה יודע, תפנק אותו יותר בקרמיקה ובדברים הקטנים ובמזגן מאשר הבחור בחדרה, אבל הטיב מבחינת ממד היום וכל הסטנדרט בנייה, כן, הוא די דומה.
מה עושה אותו אחד שעשה 20-80, שילם 400,000 שקל לקבלן, 450? ואומר, אוקיי, אני עכשיו בא עכשיו, אני הולך לקחת המשכנתא, ומסתבר שהוא חייב לקבלן עוד 200,000 שקל, ומסתבר שגם אנחנו תכף נדבר על הדבר הזה, יש לנו עליות בריביות המשכנתא בצורה מאוד מאוד בממוצע כמעט 0.5% הם עלו בחודש האחרון, ופתאום הוא מגלה שביחס החזר, כולנו יודעים שיש יחס החזר, 35-37% מההכנסה הפנויה, יכולים, מהכנסה נטו, 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 נטו. כלומר, זה לא שכמה אני מרוויח ברוטו, אם אני הולך למקולת, אני אומר תמיד. ופתאום זה לא עומד ביחס החזר. פתאום אותה 1,800,000 שהוא חשב שהוא יקבל לפני שנה, שהריביות היו ברצפה, או לפני חצי שנה. צורך העניין, ועכשיו הוא בא ואומר, אני, אוקיי, אני מתאבד, אני הולך עכשיו לקחת את המשכנתא. מה הוא עושה?
הפתרונות, מה שנקרא, זה להכניס אותו ל... הם לא פתרונות ידידותיים. הוא יצטרך לקחת מההורים, הוא יצטרך לקחת עוד הלוואות כנראה, והדברים האלה גורמים לו שרמת החיים שלו, יורדת. ולכן אחד הדברים שאני אומר לרוב הלקוחות שלנו שקונים על הנייר, או קונים מקבלן, או קונים מטווח רחוק, חבר'ה, תיקחו את הסיכון בפנים, תגלמו את הסיכון של השנתיים המתנה הזאת, או שנה וחצי, יש פה סיכון. סיכון אחד שמגיע ממשכנתא, סיכון שני שמגיע מעלייה של ריביות המשכנתא, וסיכון שני שתוספות של לקחת בחשבון תוספות, שזה פה מדדים, זה הסיכון. המחיר נראה יותר אקטקטיבי שאתה קונה מקבלן על הנייר, זה נכון, אבל יש את מרכיב הזמן, ופה הקבלן מגלגל את מחיר הדירה אליך, וברגע שהוא מגלגל אליך, אתה צריך לדעת שיש לך מרכיב זמן, ולכן, שאני בא ואני אומר לרוב הזוגות הצעירים, ומה שנקרא, וכל מי שקונה דירה חדשה מקבלן, זה לא משנה, חבר'ה, לפני שאתם יושבים על המחיר, ומתחילים לבקש הנחות, תבינו בבקשה, איפה הדברים עומדים בפועל?
את כל התמונה המלאה.
את כל התמונה המלאה. אל תריבו כרגע על 5-10% הנחה. לפעמים לריב ולבקש, אני מבקש...
לא 5-10%, 15,000 שקל או 10,000 שקלית.
לא, יש כאלה שגם עדיין, אתה יודע, גם בין 5 או לפעמים 10 נותנים.
אני דרך אגב, יש לי לקוח בבאר שבע שהוא שילם עוד 50,000 שקל על העסקה, שזה היה ביטוח מדד.
נכון, אני אומר, צריכים היום להבין היום מה המחיר אם אני מוריד את ההצמדה למדד, כי לרוב בפועל שפרויקט עלה על הקרקע, אז לקבלן באמת אין הרבה חשיפה, יש קטנה, אבל אין הרבה חשיפה כמו גדולה, ולכן לפעמים פה הנחה מגבן את זה. צריכים להבין גם על הקטע של לוח תשלומים, האם אני מקובל ללוח תשלומים מסוים, או אם אני רואה שיש שינוי פיננסי, אני יכול להקדים תשלומים. היום הרבה קבלנים, גם רגילים, אומרים לא, אתה תתעמד ללוח תשלומים שחתמת איתי. לא מאפשר לך להקדים. זה גם נושא שצריכים לקחת בחשבון במסע ומתן המקדים.
לכל יש פתרון, או של מסע ומתן, או בסוף פתרון כספי.
נכון, אבל צריכים להיות מתוכננים ולהבין איפה זה מוצא, כי אחרת אתה יכול למצוא לך בסוף הדרך עם בור...
ימוד 100-200 אלף שקל, אתה יודע, אני מסתכל, אנחנו מלווים לא מעט מחיר למשתכן, כששם יש קבלנים שעומדים רגליים אחוריות, ולא מוכנים להקדים תשלומים, ואתה רואה נכסים, נכון, לא מחיר למשתכן סטנדרטי לצורך העניין, יש לי לקוח שזכה ב-2.2 מחיר למשתכן, הוא כל פעם שלם, אתה יודע, אתה 10% בערך, משהו כזה, הוא היום חשוף לקבלנים, קרוב ל-1,800,000, 1,700,000 שקל, ובסוף התקופה הוא צריך להביא המון כסף.
הוא צריך להביא, יכול להיות, עם המדדים שכרגע הצפי לשנתיים הקרובות, זה כמעט 15% תוספת.
עכשיו, תוסיף לזה דבר נוסף. זה דבר, אני חושב, הכי חשוב שאנחנו צריכים ככה לעשות עברה. ריביות המשכנתא, כמה שנעשה מסע ומתן ונביא ריביות נמוכות, ברגע שאנחנו לא מושכים את כל הכסף, הכסף, הריבית עצמה בפועל לא נשמרת.
נכון. אנחנו צריכים לחדד את זה למאזיננו, להבין את זה שני דברים. רבית המשכנתא מתקבעת. אנחנו לפעמים רצים ומסתכלים ואומרים, במיוחד כאלה שמשלמים תשלומים לאורך שנתיים, שלוש, רואים, הוצאנו אישור עקרוני, ואישרו לי את הכסף המיועד. וגם זה בהחזר שאני חושב שהוא יהיה. אבל אז אנחנו מגיעים ואנחנו מושכים רק מתוך משכנתא סתם של 1,200,000, רק 400. אז רק 400 מתקבעים, בריבית ובהחזר שציפינו.
במידה ומשכנו את הכסף בתוך התוקף של האישור העקרוני, הרי לכל אישור עקרוני יש לו תוקף בסביבות ה-24 עד סוף חודש, תלוי מה...
ואז אנחנו מגיעים למצב שאחרי שנה אנחנו צריכים לשלם את התשלום הנוסף לקבלן, שזה עוד פעם 400, אבל 400 האלה עכשיו הריבית השתנתה. היא יכולה גם למטה, גם למעלה, אבל היום אנחנו נמצאים במגמת עלייה, ולכן, כי היינו די בשפל של השפל, אז ההסתברות היא לרדת היא נמוכה מאוד.
אני חייב להגיד לך שאני מסתכל, היום הסתכלתי על איזשהו מישור עקרוני של לקוחות משנת 2000 ואפריל 2020 שלקחו משכנתא. זה היה בדיוק אחרי הקפיצה של הקורונה, ואז היא ירדה בחזרה, אבל עדיין ל-25 שנה, קלץ 4.25. אנחנו עדיין במצב טוב.
אנחנו עדיין במצב טוב, אבל אם ציפית, סתם ניתן דוגמה של נעשה את זה עגול, ש... אתה כרגע לקחת 1,200,000 ותחזיר 6,000 שקל. אז על ה-400 הראשונים משכת אותם...
נניח ב-3.5.
לא משנה את זה, החזרת 2,000 שקלים. ה-400,000 שקל הבאים שאתה הולך למשוך, אתה כבר לא תחזיר 2,000 שקלים בממוצע עליהם, אתה כבר תחזיר 2,200. ואת ה-400 שימשכו יותר מאוחר, סביר להניח שאתה כבר תחזיר 4,300.
אבל רגע, למה אין לי פתח, אני שואל שאלה בכוונה, למה אין לי פתח למסע ומתן במשיכה הבאה עם הבנק?
כי קבענו תנאים ואנחנו כבר לא יכולים, אנחנו נמצאים במשיכות, אתה סגור כרגע על מסגרת אשראי. מסגרת אשראי באה ואומרת, אתה יכול למשוך עד 1,200,000. אני בכל רגע נתון, קיבלתי לך את המרווח שלי. כלומר, אני מרוויח עליך, סתם אני נותן דוגמה, של
1%.
אוקיי. עכשיו, עלות הגיוס שלי עלתה, זה לא שאני כרגע מרוויח עליך יותר. אני עדיין נשמרתי עם רווח של 1%, אבל לי כרגע, בתור בנק, עולה פתאום 2% במקום קודם 1%. 2% זה לגייס את הכסף, אז הריבית שלך עלתה מ-2% ל-3%.
זה כמו שאם קניתי כרטיס דלק ב-1,000 שקלים לפני חודשיים, ואכלתי את הדלק סתם בשביל המספר, 1,000 שקלים, לא יודע, נניח 200 ליטר, בסדר? והיום אני הולך לתדלק עם אותם אלה, תדלקתי 50 ליטר, ונשאר לי שם בכרטיס עוד, לא יודע, 700-800 שקלים. 500 שקלים. היום אני הולך לתדלק, ואני רואה שאני מתדלק פחות.
נכון.
למה לא תכנס לתחנה של הבנזינה ותצעק עליו? אבל קניתי בערך, אני אגיד לך, כן, 1,000 שווה 1,000, אבל זה בערך אותו דבר, נכון?
נכון, אותו דבר. מחיר הכסף נשאר, והרווח על הבנק נשאר אותו דבר. כרגע עלויות הגיוס, בגלל המלחמה, ובגלל שאנחנו יוצאים ממשבר הקורונה, ונמצאים, מה שנקרא, בדבר הבא שלנו שניגע בו, וזה האינפלציה, נמצאים באינפלציה עולמית, בחלק מהמדינות של 7.8%, דבר שלא נראה מעל 45 שנה בעולם, כי הכל מתייקר, ועכשיו עוד מעט אנחנו נרגיש את זה יותר טוב לקראת הפסח.
אנחנו מרגישים את זה כבר.
אנחנו מרגישים את זה, אנחנו נרגיש את זה יותר טוב כזה, כי במזון. למה? כי רוסיה ואוקראינה, כמעט 30% מהחיטה והסעורה מגיעה מהם, מגיע עם סדר גודל של 20% מהטירס, וביצים, כולנו זוכרים את משבר הביצים שהיינו בקורונה, שלא היה ביצים.
אני קונה בעוד השרון את הביצים, יש לי כבר שני
אבל שלא היה, שנתנו לך מה שנקרא מגש אחד לקחת ביצים.
תקופת הצנע לפני שנתיים של הביצים.
נכון, שאין ביצים, אבל איפה הביאו מהר בראש השנה? מאוקראינה. הפעם תבינו, המלחמה לא תאפשר את זה. אבל אנחנו נמצאים פעם נוספת, כי כולנו אוהבים לשבת עם אלי אקספרס ולהזמין, אבל רק אתמול מחירי התובלה קפצו פי 3. כי הביטוח על הספינות שגם צריכות גם נעות בים השחור, עלה. אז כרגע כל הדבר הזה עולה, ואנחנו כרגע נמצאים באינפלציה, שבאים וגם בנק ישראל טוען, וגם כל הכלכלנים שהם באים ואומרים, בחודשיים הקרובים אנחנו נראה אינפלציה כנראה של 1.9 רק בישראל. עלייה. אז זה אומר שאנחנו, כמו שאמרנו, כרגע נוגעים בריבית שעולה, אבל גם המסלולים שלנו שמוצמדים, אם לקחנו מוצמדים לאינפלציה, הולכים לעלות בצורה ניכרת.
אבל אני חייב, האינפלציה וגם הריביות, אנחנו מכירים אותם, הנה, אנחנו במרץ 2020, ב-15 למרץ 2020 או 12, אני לא זוכר בדיוק את היום הקורונה העולמי, הריביות המשכנתא קפצו בסביבות 1%, 1.2%, לפי זיכרוני. היה משהו פסיכי. אבל חודשיים אחרי זה, אפילו פחות, חודש אחרי זה, חזרנו לרגיעה. האם אנחנו לא נראה כרגע אולי שום חודשיים, שלושה של אינפלציה, אתה יודע מה, גם שנתיים של אינפלציה יחסית, גבוהה ממה שהתרגלנו אליה. אנחנו התרגלנו בשנת, תמיד אני זוכר את שנת 2000 עד 2012, הדולר שם נשחק מאוד יפה, ומחירי החשמל ירדו וזה, ועדיין הייתה אינפלציה בארץ של 3% בממוצע. אבל מ-2012 עד ממש לפני שנתיים, כמעט 8 שנים, האינפלציה הייתה יחסית רגועה מאוד. 0.8 בשנה.
האינפלציה הייתה רגועה, אבל
אנחנו לא, יכול להיות שעכשיו אנחנו בקפיצת אינפלציה, שהיא טבעית, אבל בעוד שנתיים נחזור לסטנדרט של 1% בשנה. שגם ריביות המשכנתא קצת ירדו אולי בעוד שנה?
לא, אני אגיד גם למה לא. כרגע בשנתיים שלוש הקרובות אנחנו מצפים לאינפלציה גבוהה וגם לריביות גבוהות, כי הנשק לעצור את האינפלציה הוא עליית ריבית הפריים, שאני גם אומר פה שתעלה סדר גודל בשנה הקרובה של 0.25, זה הערכה שלי.
בסדר, אפשר לחיות עם זה, אני מעדיף עדיין לקחת הלוואה.
אבל האינפלציה כרגע מושפעת מכל כך הרבה גורמים שחטפו ונפגעו. זה הדפסת כסף, שמה שנקרא, שכחנו את זה, אבל זרקו עלינו עם הליקופטרים כסף, וגם בעולם הדפיסו כסף, אז נוצר מה שנקרא אינפלציה, יש יותר כוח קנייה, ולכן המחירים עולים. יש לנו מחסור שיהיה, המלחמה הזאת היא רק עכשיו שבועיים, אבל אפילו אם היא תימשך רק עוד שבוע, הנזק היא הגיעה, כלומר, הכלכלה האוקראינית והסנקציות.
צריכה לשקם אותה, מדינות ישתנו לכסף, אנשים, יש שם חומרי בנייה חסר לבנות אותה מחדש, נכון. לשקם כלכלה, לבנות את המטוס הענק הזה רק.
להחזיר זה... עכשיו, אתה יודע, להחזיר רק כמעט 2 מיליון אוקראינים שיצאו ונעלמו, צריכים להחזיר אותם, צריכים להכשיר אותם, צריך למצוא להם היום דברים, זה עולה כסף. בנוסף לזה אנחנו מבינים שכל העולם לא רוצה להיות תלוי בנפט ובגז. אז אנחנו כרגע רואים קיצוניות אחרת של ריצה לחשמל. אבל בשונה מאירופה שהתחילה להכין את התשתיות חשמל, אנחנו בפיגור מטורף. וניתן את הדוגמה לרכבים חשמליים. הביקוש לרכבים חשמליים, כל הדברים האלה, נוצר עוד פה מצב של למה אני אומר עליית רכבים, כי הקורונה פגעה בכושר הייצור של תעשיית הרכב, ותעשיית השבבים שעדיין לוקח להם כמעט שנתיים. היום אנחנו רואים ירידה דרסטית בכוח הייצור של, של תעשיית הרכב. מצד שני, הביקוש נשאר אותו דבר, ולכן אנחנו רואים עליית מחירים ברכב. אבל מצד שני, אנחנו כבר לא קונים רכב בגלל המלחמה, אנשים קונים את הרכב החשמלי שהוא יותר יקר, ולכן אנחנו נראה פה 3 שנים עד שנחזור חזרה לאיזון כלכלי מטורף. עכשיו, גם רוסיה כלכלה אחת הכלכלות, עוד פעם, היא לא הגדולה ביותר, אבל היא תיפגע, כי לא רצו את התלות בהם. אירופה לא רוצה את התלות, אז אנחנו הולכים לאנרגיות ירוקות, אבל גם פה, 2-3, הנה, איטליה אמרה אתמול, שרק כדי שהיא תתנתק מהגז ומהנפט הרוסי, יש לה תוכנית של, ייקח לה ליישם אותם סדר גודל של כמעט 3 שנים. וזה במידה שיש תקציבים והכל, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו אחרי שנתיים של המון תקציבים שהופנו למגפה של הקורונה, ולכן שאם אנחנו מסתכלים טיפה ומאמרים קדימה, אנחנו אומרים, אוקיי, יהיה פה אינפלציה גבוהה בשנים הקרובות, ולכן יהיה פה עליית ריבית הפריים, ולכן אני אומר, הכסף הזול שהיה, שרובו הגיע בגלל זה שראית אחרי המגפה ירידה, כי הבנקים הדפיסו כסף, יצרו להדפסת כסף, אי אפשר להמשיך עם זה, עם התוכנית המונוטורית, מה שנקרא, של הדפסות כסף, ולכן אנחנו כבר רואים את זה בכל העולם. הנגיד הבריטי כבר מדבר עכשיו על עלייה שלישית של הריבית, הוא כבר עלה פעמיים. סוף החודש, הנגיד האמריקאי מעלה את הפעם הראשונה את הריבית, וזה ודאות, הוא כבר הודיע את זה, והשוק מתמחר את זה.
בכמה הוא מעלה את הריביות?
מדברים כרגע שהשוק הבריטי עלה כבר בחצי אחוז, ויעלה בעוד 0.25, כלומר כבר כמעט 0.75. השוק האמריקאי יעלה כנראה במהלך השנה גם ב-0.75. אנחנו, יש לנו יתרון מאוד מאוד גדול, כי אנחנו מקבלים הרבה כסף זר, ולכן, בשונה מכל העולם שסובל, המערבי, שסובל מאינפלציה של סביב ה-7%, אנחנו סובלים סביב ה-3% בגלל כן, הגז.
השקל יחסית מאוד מאוד חזק עדיין. אנחנו, נכון שלפני חודשיים, שלושה היה, השקל היה חזק עוד יותר, כלומר, מבחינת דולרית.
נכון, אבל בגלל שהשקל חזק הוא עדיין ממתן בצורה משמעותית את העליית המחירים פה, למרות שנרגיש הוא ממתן, כי אנחנו עדיין קונים מה שנקרא בדולר, והדולר ירד. אם היינו בשקל של, של דולר שסביב סתם ה-3.6, סביר להניח שהיינו כבר באינפלציה של 5 או 6% ולא את ה-3 שאנחנו רואים היום. אז צריכים לקחת להבין את זה שאני אומר את זה כך, אנחנו רואים בשוק הנדלן שלנו וכל מי שקונה נדלן, הבנה שהמחיר יעלה, עלות המימון שלו תעלה, ומצד שני, אם היינו אומרים, אוקיי, הביקוש נשאר יחיד, אז אנחנו עכשיו מבינים שהביקוש ממשיך לעלות, כי גל העלייה הוא לא רק מאוקראינה, אלא גם מרוסיה. גם ברוסיה עכשיו, בגל הסנקציות, המון רוסים, מבינים שהיה להם נוח ולקבל את המערב שהיה נמצא בפנים, מבין עכשיו שאם הוא רוצה לקנות אייפון, או רוצה להיכנס לאיקאה,
הוא צריך להבריח את האייפון,
או שלקנות עכשיו סטארבק, כוס של קפה סטארבק, או שלקבל לצרוך עיתונות זרה, או שאני אגיד מקדונל, שזה לא...
אז זהו, אל תלך החוק. אם הוא רוצה לפתוח את הטלפון שלו, והוא רוצה לגלוש בגוגל, לא, גוגל עדיין יש, אבל בפייסבוק.
למה? ספוטיפייב. לשמוע רדיו. לשמוע מוזיקה.
מוזיקה מערבית, רחמנא ליצלן. אבל כן, יש כאן המון המון בעיות. העולם הולך להיות, אנחנו אומרים, אנחנו בשנתיים, אחרי שנתיים מאוד מאתגרות. איפשהו נמחקו. פתאום ביום אחד, היום אני בבוקר של אחד, בכנס של אחד הבנקים, לא הייתה קורונה בכלל. הסתכלו עלינו, אתה ואני, שני חייזרים הולכים עם מסכות בכנס הזה, בין החייזרים הבודדים.
נכון, אבל אנשים טוענים. השלכות נגמרות, אבל צריכים להבין היום שהשלכות לא.
ואני אומר כל הזמן, אנחנו מלווים המון המון לקוחות שבדיוק בהליך רכישת דירה, בדיוק תוך כדי, ואנחנו מכירים את זה מכל ה... ונכנסים, והם בודקים את הבית, ועושים תוכניות, ורואים איפה המטבח יהיה, ובעוד... והשאלה הרי, מתי אתה מוכר את הדירה, וכמה תהיה שווה? זה... ואם יעשו כאן גן ילדים למטה, או איפה הרכבת הקלה. אבל אחד הדברים החשובים מאוד להבין בכלל, זה כל הפן הפיננסי.
נכון.
כלומר, לא רק להגיע ל... אנחנו רואים את זה, ואני תמיד קורא לזה, המשכנתה של החבר שלי, שאני מת על זה, אני חולה על זה. המשכנתה של החבר שלי, שאנחנו באים התוכנית שלנו, המסודרת, והלקוח מבין בדיוק, ואז הוא בא, אבל החבר שלי קיבל יותר זול. איך אמרה היום טליה מהבנק, שדיברנו איתו, אומר, כן, כן, אני מכירה את זה טוב מאוד. ואז שאנחנו עושים את הבחינה, ואנחנו אומרים, נכון, חבר שלך קיבל יותר זול לחודש. לחודש הראשון.
אבל במצטבר הוא ישלם פי 2 ופי 3.
במצטבר הוא ישלם פערים יחסית, ואני חושב שלא הגעתי... המינימום פער שראיתי זה היה שום 80 אלף שקל, המקסימום לדעתי זה היה שום 350-400, על אותם פחות או יותר משכנתאות, אבל יש את הדבר הזה שנקרא שינויים לאורך השנים.
נכון.
הרי מאוד מאוד חשוב לזכור שכל האישורים העקרוניים, וכל המחשבונים, וכל השטויות האלה, אני לא... לכאורה, אבל... זה מספר שבחיים לא ניפגש בו. המספר שרשום באישור העקרוני, כנראה זה מספר שבחיים לא תיפגשו בו.
יש שינויים שלא לוקחים כמו הפריים שאנחנו
מספיק,
אומרים.
עזוב פריים, מספיק שהמדד עלה ב-0.1, מספיק שבחודש הראשון הכסף עבר ב- לא בדיוק בעשירי לחודש, אלא עבר ב-15, זה לא יהיה בדיוק ככה, ומשכנו את הכסף בפעימות, וכל מה שדיברנו עד עכשיו, אז המספר הזה שאני אכסתם רשום 5,000 או 6,000, הוא לא יהיה בחיים 5,000 ו-6,000, ויעברו עוד כמה שנים, ופתאום לקחנו, זה עם מדד שכחנו, וריבית משתנה כל 5 שנים, וזה בכלל ל-30 שנה, והפריים עלה, אז צריכים להבין, ובכל התרחישים, אני אומר, חבר'ה, להבין את הכסף, כמה אתם משלמים, ולחשוב גם על הדברים האלה, ואין בעיה, זה בסדר טל, אני חושב, ואני אומר את זה לקוחות, לשלם הרבה. הלקוח שלי של המחיר למשתכן, הוא עשה עסקה מצוינת. הדירה שווה 3.2. הוא מהדירות העיקרות של המחיר למשתכן. אז הוא לא ירוויח 800 אלף שקל על העסקה. היום דרך אגב 3.2, לא מדבר איתך שהוא יקבל את המפתחות. אז הוא ירוויח רק 600 אלף שקל על העסקה הזאת. אחלה עסקה.
אחלה עסקה.
אבל... יש לו המון בולדרים בדרך, מכשולים בדרך, שהוא צריך להבין אותם. ספציפית הוא יכול להבין אותם, אבל כשאני לוקח מחיר למשתכן של אותו אחד, שאנחנו מכירים אותם גם, שהם מגרדים את השקל, שהם עובדים בדיוק ומרוויחים בארבע עבודות, בשביל לקנות הדירה של החמישה חדרים, בשביל כל השישה ילדים שיש להם, ופתאום המחירים מתחילים לעלות, ופתאום ההחזר החודשי של ה-4,500 שקלים, הוא לא יהיה 4,500, ופתאום הוא יצטרך בסוף התקופה להביא אותה 30, 40, 50 אלף שקל. אם אני מחיר למסתכן.
נכון, אנחנו כרגע, הזוגות האלה שיראו את הדירה עוד שנתיים, לא בנו, כי מכרו להם סיפור נורא יפה, לרובם לא בנו ולא לקחו בחשבון שהם יצטרכו להוסיף את ה-200 אלף שקל, והמשכנתא כבר לא תהיה 6, אלא תהיה כמעט 6.5. ואז גם אם הוא יגיד, אוקיי, הייתי לוקח עוד הלוואה לעשות את זה, כבר נגמר לו מאיפה את המקור לשלם את ההלוואה, כי פתאום הוא מוצא את עצמו שהוא כבר לא משלם 5.5, הוא כמעט משלם 7.5 רק על דיור. וזה אומר שאתה מוריד את הרמת החיים שלך, וזה אומר שאתה משתעבד לארבע קירות, ולכן אני בא ואני אומר, חבר'ה, אתם תבין, צריכים להבין את ה-war scenario, לעשות תחשיב מה יהיה המצב הגרוע, לראות שאתם מסוגלים עוד לגייס כספים, או לקחת הלוואות, אבל זה לא יהרוג אתכם, גם שתצטרכו לקבל את הדירה עוד שנתיים, וזה אני אומר גם למחיר למשתכן, וכל מי שקונה דירה חדשה מקבלן, או דירה יד שנייה עם פינוי ארוך. תבינו מה הסיכון שלכם, קחו את זה בחשבון, שימו את כל המשתנים, ואז תקבלו את ההחלטה הנכונה. כי רובנו, אני אומר, מהעם מסתכל ואומר, מחיר הדירה הוא 1.5 מיליון למשל. לא לוקח בחשבון את כל הדברים מסביב. לא לוקח בחשבון סתם בדירה חדשה, יש לי מזגן, אין מזגן, או בדירה יד שנייה. אני צריך לשלם תיווך או לא צריך לשלם תיווך, וזה סכומים. ולכן צריכים לקחת ולבנות תקציב, שזה התקציב האמיתי, ולא ללכת למחיר חוזה. אני הרבה אנשים מסתכל ואומרים, אוקיי, העורך דין אמר לי, מחיר החוזה זה מיליון, זה 2 מיליון. ואז אני אומר לו, אוקיי, לקחת מס רכישה, לקחת מתווך 2%, לקחת עורך דין, תוסיף לזה שמי, תוסיף לזה בדק בית, תוסיף לזה מה שנקרא הובלה. זה בצד של יד שנייה. אתה פתאום מגיע ל-120 אלף שקל. פתאום התקציב שלך הוא 2.120 מיליון. עכשיו אני לוקח את הצד השני של קבלן. עוד שנתיים מוכן. אז תוסיף גם מס רכישה יש, אבל אין מתווך, אבל יש לך מדד תשומות בנייה. תוסיף מדד תשומות בנייה, זה עוד איזה 120 אלף שקל 300. קח בחשבון עכשיו שאיזה מפרט קיבלת, והאם הוא טוב לך, מטבח. שדרוג מטבח. כנס מזגן.
אז טוב, לא משדרג מטבח, לוקח מטבח קבלן.
מזגן, יש או אין.
אתה רוצה רק, כן. לא, אתה יודע, כולנו בסוף, זה מזכיר לי, אתה מדבר על זה, וזה מחזיר אותי כמעט 20 שנה אחורה בחתונה, שאתה בא ועושה, פותח סוג של אקסל, ואומר כמה עולה מנה. עכשיו נכון, המנה עם סך הכל עולה 100 שקלים, לסתם לא זו. רגע, אבל יש את השמלת קלה, שזה עוד 18 אלף שקל. ויש את ה... ואז אנחנו מסכמים את כל הדברים, ואז אנחנו יודעים כמה עלתה החתונה. שאני בטוח שכמעט כל מי שרכש דירה, כל הזוגות הנישואים, בטוח שמישהו שעשה את החישובים של הדברים האלה. אותו דבר תעשו פה. תבינו את כל האבנים, תהפכו את כל האבנים, בשביל להבין כמה היא תעלה לכם הדירה בפועל. זה הכסף שאתם צריכים להביא.
גם המשכנתא היום, שאתם באים ואומרים, לקחתי 1.2 מיליון, וההחזר הוא, בואו ניקח את הכיוון של ה-4,800, לכמה זמן אני אשלם 4,800?
וואי, 4,800, אל תגיד לי את זה.
אני לא אומר את זה, כי זה...
אני חושב שבאחת התוכניות שהיית פה פעם שעברה, אלינו אפילו, במצגת את ה-4,200 מול 5,600, משהו כזה, שזה גם כן משכנתא של 1,200,000, וראינו שהפער היה שם 200,000 שקל, ויתרת קרן שיורדת, וששום דבר לא זז עם השנים.
אז אני בא ואני אומר, אתם צריכים היום לקחת בחשבון ולהבין, כי שברגע שיוקר המחיה עולה והאינפלציה תעלה בשנים, גם ההכנסה שלנו טיפה תשחק, ולכן המקום שלנו, אם היה לנו רזרבה מסוימת שמיועדת למקרה חירום, פתאום היא תלך עכשיו לרכוש אוכל ולרכוש לחם ולרכוש דלק ולרכוש טיולים שיעלו. אנחנו זוכרים את כולנו עכשיו, בנינו שהטיסות לחול שחוזרות להיפתח עכשיו יעלו זול, אבל ברגע שהדלק עולה, הדלק הסילוני עולה, אנחנו שוב פעם רואים עלייה בנופשות. אז כל מה שפעם היה אמור...
אז רוצה לקנות עכשיו כרטיס טיסה לפני שהדלק יעלה.
נכון. מי שקונה כרטיס טיסה לעכשיו שהוא יכול לעוד שנה, יעשה מחיר מאוד. כאילו אם תיקח היום מחיר הזה, ראינו את זה תמיד שהדלק עולה, ראינו את ההתייקרות תמיד מגיעה אחרי כמה חודשים של התייקרות. כלומר, מי שעכשיו מסתכל סתם לראש השנה ועוד לא קרה, סביר להניח שהחופשה שלו על כל ראש...
מזכיר לי להזמין כרטיסי טיסה בסוף שבוע.
עלתה לו בערך ב-$50, שזה מחיר הדלק. ואם אנחנו נגיע ל-$200 לחבית, אין לנו עדיין מטוסים של חשמל, אז אנחנו נראה את העליות הרציניות, ואם פעם טסנו לארצות הברית ב-$600 לכרטיס, פתאום אנחנו נקבל ל-1,200, ולא נבין מאיפה זה. ולא בשיא העונה, אני מדבר את זה בשפל.
נכון, נכון. זה... יש כאן הרבה... הרבה מרכיבים לכל הדבר הזה. אני ככה רוצה טל בכמה דקות האחרונות שנשאר לנו, אם אנחנו עכשיו מסתכלים, זוג שהולך לקחת משכנתה, ויש לו תמיד את הדילמה, איך לבנות את המשכנתה, צמוד מדד, לא צמוד מדד, ריביות משתנות. עכשיו, ברגע שהשיח תמיד, יש את המסלולי פיתוי, כמו שקוראים, אני לא אוהב את המילה הזאת, אבל איך אתה, מה אתה חושב שיקרה, מה יותר נכון? כי אם אני לא לוקח משתנה, פתאום הריביות של הקבועות צמודות, לא צמודות, קופצות לי. יש כאן...
יש צריך להתאים היום ולראות איזה זוג ומה מרכיב ההכנסה שלו. אנשי הייטק, למשל, שהמשכורות שלהם הם היום בסיס שלהם, והם ימשיכו להיות, כי הם מבוקשים מאוד, יכולים לקבל מה שנקרא מסגרת של שינויים, ויכולים לקחת יותר סיכונים מזוג שמה שנקרא מרוויח...
זוג סטנדרטי שההכנסה שלו ממוצעת.
ממוצעת, ונמצא בעבודה שאין... שאין בה הרבה שינוי.
אין אקזיטים.
לא אקזיטים, אבל אין גם הרבה שינוי בשכר המגזרי, אני קורא לו.
כן, אנחנו רואים בהייטק, במיוחד בשנתיים האחרונות, הרבה חבר'ה ששיפרו העמדות שלהם, החליפו מקומות עבודה, ורק מרוויחים יותר.
זה נכון מצד אחד. מצד שני, יש בחבר'ה של ההייטק גם צריכים לקחת בכיוון, יש להם המון אופציות שהיום ירדו, ומתחת למחיר שלהם, ולכן הם לא יכולים לפרוע אותם, מתחת לכסף, מה שנקרא.
נכון.
שהם בנו עליהם שזה העון העצמי שלהם ומזה הם ישלמו, ופתאום ממניה שהייתה שווה 250 או 300 ירדה ל-70, והעון העצמי שלהם נחתך והיכולת שלהם לעמוד בהתחייבויות העתידיות נחתכו. אז גם אותם צריכים פשוט לעשות ניתוח כלכלי של כלכלת הבית, של כל מקורות העון העצמי, ואז להבין היום מה יש באמת לזוג, מה רמת הסיכון שהוא מסוגל לקחת, ולפי זה לפתפור לו את המשכנתה,
התמיל הנכון.
התמיל הנכון. אני היום אגיד שעוד פעם, אחד הנקודות שמגיעות אותי, לא לקחת יותר מדי. אני בכלל לא נותן היום מסלולי אינפלציה לטווח רחוק. אם משלבים כבר מסלולי אינפלציה, אז לטווח יחסית בינוני נמוך, לרוב נמוך,
עד 15 שנה, משהו כזה, נכון?
כיוון
הזה. תלוי גם מאוד מאוד בגובה הקרן, אבל...
עוד פעם, לא לקחת יותר מדי, כי גם אם אנחנו מסתכל על האינפלציה, אנחנו במצב שהיא תהיה...
ריבית משתנה, צמודה למדד.
בוא נגיד ככה, זה פעמיים לחטוף מה שנקרא סתירה מצלצלת, אז ריבית משתנה זה למתאים שלמי שיש לו בקאפ של קרן השתלמות, של אם יהיה פה קטסטרופה, נוכל להשתמש בה.
או תיקח סכום יחסית, שאתה יודע שאם השינוי יהיה היסטרי, זה יפגע בך ב-100-200 שקלים. אל תיקח לי עכשיו 700 אלף שקל ריבית משתנה. זה מפחיד אותי.
נכון. אני אומר עוד פעם, לא ריבית משתנה בדברים האלה, וגם להיות היום ריאלי, מה אפשר לעשות? התאמה צריכה להיות פה של משכנתה, טיילור מייד לעסקה, טיילור מייד ללקוחות, ולחשוב היום על נקודות קיצון ולהבין מה קורה היום אם חס וחלילה יש שינוי, כמו שעכשיו. לא ציפינו את המלחמה ולא ציפינו את המגפה, אבל יש לי המון לקוחות שבאו ואמרו, וואלה, טל, חשבת על השינויים, היום הנזק שקיבלנו מהם הוא מכה. אבל זה לא מה שנקרא קטסטרופה, אני מסוגל לעמוד בזה, וזה כן, שינוי
אתה,
שקורה.
בדיוק, אתה יודע, אני מסתכל באמת על... בסדר, זה קורה, זה אנחנו, דרך אגב, שאנחנו חזינו בכל התרחישים שלנו, שמנו מדד של 2-2.5% לפני שדיברו על מלחמה או משהו כזה, אז אתה יודע, אז גם יש לי, בטווחים הקצרים האלה אני זוכר שאני אומר, אוקיי, בוא נשים 5%, אתה רואה שהפער הוא לא, וואו, היסטרי, תלוי איך אתה בונה את זה וסכומים,
נכון.
וכאלה דברים. אני ככה אתן איזשהו טיפ, אני לא יודע מי שמכיר, אבל יש את המשתנה צמודת מדד, הבעיה, ושתמיד הבנקים אוהבים לפרוס אותה ל-30 שנה, אבל... תעשו חישוב, תכנסו למחשבון ותוסיפו מדד של 2% לשנה רק.
רק תבינו מה זה אומר.
מה קורה בנקודת שינוי ריבית, לא? אני לא קורא לזה יציאה, אבל בנקודת שינוי ריבית, מה יתרת הקרן ומה המשמעות, ואז תיקחו מחשבון נוסף ותעשו, אוקיי, מה עכשיו מיתרת הקרן הזאת לעוד 25 שנה עם ריבית שעלתה נניח באחוז אחד. תבינו שיש כאן המון המון דברים שצריכים להכיר אותם ולהבין אותם.
נכון, יש המון דברים שצריכים להבין, המון דברים שצריכים להכיר, והמון דברים שלקחת בחשבון. גם באנשים שלקחו בתקופה הנמוכה ביותר של המשכנתא, אם הם לקחו משתנה, סביר להניח שהתוספת שלהם על המשתנה הזאת היא יחסית גבוהה עוד 5 שנים, ושעלות האגרות חוב הממשלתיות היום, העוגן, יעלה, הם יקבלו פתאום הפתעה, כי הם יתרגלו לעוגן שלילי, ופתאום הם מקבלים עוגן חיובי פלוס תוספת גבוהה, לאורך התקופה, אז הריבית פתאום יכולה לקפוץ אפילו ב-2% ומעלה.
כן, היה לי דרך אגב עכשיו לקוח שבינואר השתנה לו הריבית, והיא נשארה אותו דבר, יציבה. ואני זוכר תמיד על הכוחה שלי מהרצליה, שהיה לה שינוי, היא לקחה ב-2005 את הריבית, סליחה, היא לקחה ב-2010, וב-2005 הריבית השתנתה לה, 15, סליחה, והיא קיבלה, היה לה משכנתה אפס, ריבית אפס. אבל ב-2020, אופן, אני צריכה שתמחזר, כי פתאום עלתה לי בחזרה ל-3.2%.
נכון.
עדיין בסדר, 3.2, מה שהיא לקחה, אבל היא שוכחת פתאום ש... 5 שנים היה לה ריבית 0.2, משהו
נכון,
כזה.
נכון, אז השאלה של, עוד פעם, השינוי, שאלה מה יהיה עתידי. ועתידי כרגע, בגלל שיצאנו משפל, הוא עתידי שיהיה פלוס, במיוחד היום שחידדה את זה, נזקי המלחמה, אפילו אם יהיו, יגמרו שבוע הבא, ומאחל לזה, לצערי הרב בכלכלה, שהתחלנו מלחמה, שיקום והנזק, לוקח לו הרבה שנים, ולכן אנחנו נראה השפעה מאוד מאוד קריטית, בשנים הקרובות. אני תמיד מזכיר את זה, הדוגמה היפה ביותר, זה היה משבר הברזל ב-2008, כי סין קנתה את כל הברזל שיש, כי הייתה צריכה לבנות את האצטדיונים לאולימפיאדה.
כן, זה היה... בסדר, אבל נעבור את זה, כמו כן. שאומרים. כמו שאומר ריקו, רוצו לקנות דירות, גם המחירים ימשיכו לעלות כנראה.
המחירים ימשיכו לעלות בצורה הכי פשוטה כרגע, גם מצד, כמו שאמרנו, תשומות הבנייה שעולים, לקבלנים יעלה יותר, וגם מצד הביקוש,
אתה צריך לזכור בחדר.
שנהיה יותר גבוה, וההיצע נשאר עדיין אותו דבר, כמה שכרגע הממשלה מנסה להגדיל את ההיצע, לצערנו אנחנו
נהיה מערבית. ייקח שם זמן, זה צעד קדימה, שתיים אחורה בסוף. אפשר דרך אגב לראות במחירת דירה, אולי מבחינת קבלנים, אנחנו יודעים בוודאות שזה יעלה, כי הוא מגלם את כל עלויות, ויד שתיים כאילו לא אמור לעלות, אבל בסוף, מי שמוכר יד שנייה כנראה עובר לדירה אחרת וצריך יותר כסף.
נכון.
ושלוש, אני גר ליד בניין, שבניין חדש שיש שם בנייה, אז אני אנסה לשפר עמדות. כי אני יודע שאם הוא מוכר דירה כמו שלי, נניח ב2.5 מיליון שקלים, אז אין סיבה שאני אבקש 2 מיליון שקלים על הדירה שלי. אז נכון. אני אבקש רק 2.4. גם כן המחירים כאן יעלו.
כן.
יהיה מעניין, אני מקווה שתעשו דברים בחוכמה, לא בענף דעת, להתייעץ עם אנשי מקצוע שמייצגים אתכם תמיד, אני אומר. לטל ולי, אנחנו, העסק שלנו רילס, פתרונות מימון ריאליים, אנחנו לא מוכרים לאנשים נדלן, ולא מוכרים לאנשים כסף. התפקיד שלנו לייצג את האנשים מול הגופים האלה, ולעזור להם לקחת את הדברים, ולהבין את הדברים, אחרי זה הם יקבלו את ההחלטה, והם ישלמו את זה מדי חודש. זה התפקיד שלנו בחיים כרגע, בגלגול הזה. של החיים שלנו. תודה רבה טל שהגעת על פה, הייתה שעה, אני מאוד נהניתי, השעה הזאת עפה מהר.
אלפקו, תודה רבה שהזמנת אותי, ושמחתי עוד פעם להיות פה. זה סוף שבוע נעים למאזינינו.
שיהיה סוף שבוע נעים, אנחנו, שבוע הבא פורים, אנחנו הולכים להדלוידות, להתחפש, בלגן, אז לא נהיה פה בשבוע הבא. אנחנו נהיה פה עוד שבועיים אחרי מגשימי החלומות עם גידי לוויתן. שעה של מוזיקה נחמדה, ואז בשעה 3 לצאת מהמרוץ עם גידי לוויתן וגליה מורל. אז אתם מוזמנים להישאר, להאזין. תודה טל.
תודה אופיר.
תודה שוקי, תודה למי שהאזין. פורים שמח, עשו בזהירות. המשך יום טוב, בריאות ואושר.